דף למדבט עמוד א', מיד בתחילת דברי הגמרא. אנחנו למדנו אתמול משנה. במשנה בואר, אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות, בדרישה וחקירה, שנאמר, משפט אחד יהיה לכם, ומכיוון שלגבי דיני נפשות אומרת התורה, ודרשת וחקרת ושאלת היטב, ואומרת התורה משפט אחד יהיה לכם, לכן כמו בדיני נפשות שישנם דרישה וחקירה, גם בדיני ממונות ישנו דרישה וחקירה. שואלת על זה הגמרא, דיני ממונות מבינן דרישה וחקירה? האם זה נכון לבוא ולומר שבדיני ממונות צריך דרישה וחקירה? ורמינו, יש לנו על זה שאלה מברייתא. שטר שזמנו כתוב באחד בניסן בשמיטה, בא בפנינו שטר, והשטר הזה כתוב, התאריך שמופיע בשטר זה א' ניסן. במקרה מוזכר פה שזה היה בשנת השמיטה, ננסה עוד רגע לבאר מדוע. ובאו עדים ואמרו, איך אתם מעידים על שטר זה? והלא ביום פלוני עמנו הייתם במקום פלוני. באים עדים ואומרים, איך יכול להיות שאתם מעידים שבאלף בניסן אתם ראיתם הלוואה בפתח תקווה, כאשר באלף בניסן הייתם איתנו בחיפה? אומרת על זה הברייתא, שטר כשר ועדיו כשרים, חיישינן שמה איחרו וכתבו. אומרת הברייתא, זה לא פוסל לנו את השטר. יש עדים נגד מה שכתוב בשטר? לכאורה יש עדים שמעידים שבאחד בניסן הם לא ראו את ההלוואה, אז אולי בכלל כל הסיפור של החתימה הם לא מכירים מההלוואה והם לא יודעים על ההלוואה, סתם חתמו או לא חתמו? והתשובה היא, מכיוון שיש לנו אפשרות לבוא ולומר שאולי באמת ההלוואה הייתה באלף אדר, וביקשו מהעדים האלה לכתוב שטר, והעדים האלה התמהמהו וכתבו את השטר באלף בניסן במקום אחר, אבל באמת הסיפור היה והם כתבו את זה על התאריך שבו הם עומדים, דהיינו שטר מאוחר. במקום שהשיעבוד יתחיל מאלף באדר, השיעבוד מתחיל באלף בניסן, ולכן אנחנו מכשירים את השטר. אגב, מסביר רש"י מה העניין פה עם השמיטה. אומר רש"י, שזמנו כתוב, אומר רש"י, זמנו הוכיח שנכתב באחד בניסן בשמיטה, והוציאו בעל חוב על חברו על ידי משכון או על ידי פרוסבול שלא משמטתו שביעית. היה קשה לרש"י, איך בדיוק אתה מסתדר עם שטר בשמיטה? הרי בשמיטה כבר משמט את השמיטה, אז אין לנו חוב, אז מה עובר לו השטר הזה? אומר רש"י, מדובר שהיה משכון או שהיה פרוסבול, וממילא השביעית לא משמטת, או שהגיע זמנו לגבות קודם ראש השנה של שמינית, ושביעית בניסן אינה משמטת אלא בסופה דכתיב מקץ שבע שנים. רוב שיטות הראשונים למעט שיטת הראש, השביעית משמטת בסופה. אז רש"י בא ואומר, איך קרה הסיפור בשביעית? או בגלל שהיה לנו פרוסבול, או שהיה לנו משכון, או דרך נוספת שפשוט זה היה באמצע שנת השבע, ובאמצע שנת השבע עדיין אפשר לבוא ולגבות. הנוגע לענייננו, שואלת הגמרא, ואיסל כדעתך באינן דרישה וחקירה, היכי חיישינן שמה איחרו וכתבו. שואלת הגמרא, אם אתה אומר שאנחנו צריכים דרישה וחקירה, מה המטרה של הדרישה והחקירה? להפיל את העדים, לבוא ולהוכיח שזה לא היה, ולכן ודרשת וחקרת היטב כדי שנוכל להוכיח שזה לא אמת. אנחנו רוצים והצילו העדה, אנחנו מעניינים שלא להרוג את האדם. אז פה אתה אומר שעשיתי דרישה, ויש לי פה מצב שהעדים שחתומים על השטר לא תואמים את העדות שבאה בפנינו עמנו הייתם באלף בניסן, ובכל זאת אתה מכשיר את השטר. זאת אומרת שאתה לא עושה דרישה וחקירה נגד המשנה שלנו. אומרת הגמרא, ולתיימך, אם כדבריך שאתה כבר רוצה לבוא ולהקשות שלא צריך דרישה וחקירה, אתה מביא לי ברייתא, תיק שלך מטליטים. הרי תמיד משנה זה דבר אלים יותר ושגור בפי כל. אז למה אתה שואל את השאלה שלך מברייתא? את אותה שאלה אפשר לשאול ממשנה. יש לנו משנה, שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרים כשרים. שטר חוב מוקדם פירושו של דבר הלוואה שהייתה באלף ניסן, וכתוב שהלוואה הייתה באלף שבט. זה שטר מוקדם כי בעצם הוא בא לרמות. הוא רוצה שיהיה לו שיעבוד נכסים עוד לפני שנוצרה הלוואה. ולכן אנחנו פוסלים את השטר ואנחנו קונסים אותו. לא רק שאנחנו פוסלים את השטר מאלף שבט שהרי לא היה כזה שיעבוד, אלא גם באלף ניסן אין לנו שיעבוד לשטר, כדי לקנוס אותו. מה שאותנו מעניין? והמאוחרים כשרים, דהיינו, אם היה הלוואה באלף אדר והשטר הוא באלף ניסן, אז השטר הוא שטר כשר, כי היחידי שמפסיד זה המלווה. אם למלווה לא אכפת שיהיה כתוב אלף בניסן, והשיעבוד במקום להתחיל באדר יתחיל בניסן, אני אומר שהשטר הזה כשר. ואנחנו חוזרים לאותה שאלה, ואיסל כדעתך בעינן דרישה וחקירה מאוחרים המי כשרים. אם אתה אומר שצריך ודרשת וחקרת היטב, איך אתה יכול לבוא ולומר ששטר מאוחר הוא שטר כשר? הרי יש לנו עדות נגד מה שכתוב בשטר. השטר מופיע על א' בניסן, ואנחנו יודעים שהלוואה הייתה ב-א' באדר. זה לא תואם, זה לא עומד בדרישות. רש"י במקום אומר, אולי תבוא ותתייחס לעדים שבאים עכשיו בפנינו. הרי באים פה שני עדים ואומרים לנו שאימנו הייתם, ואנחנו יודעים על הלוואה בזמן אחר. אומר רש"י, בסדר, אז יהיה לזה דין של מיל ובעל פה, אבל לא מיל ובשטר. ואתה רוצה לתת לזה תוקף של מיל ובשטר?
מה היה? היה מיל
ובעל פה אדם. ודרשת וחקרת, מה המטרה?
להוכיח. למה הולכים לפסול את ה...
אני לא בא עכשיו לדון למה. אם אתה אומר ודרשת וחקרת, פירושו של דבר שמשהו לא תואם, אז אני מזיז את העסק. זה נקרא ודרשת וחקרת. אחרי זה שמה אתה דורש? אם אתה דורש ואתה חוקר ואתה מתרץ תירוצים על הספק, הרי אתה לא יודע מה היה. זה לא שיש לי ידיעה ודאית. אז יש לך מצב מסופק ואתה מכריע את הנידון הספק שלך באולי. ודרשת וחקרת. עונה הגמרא, אם זה הקושיה, לא קשיה. דעדיפה מיני תאמרינה. אם הבעיה שלך למה העדפתי להקשות מברייתא ולא ממשנה, על זה אני מתגבר. למה? כי הברייתא יותר טובה, קושייה מהברייתא יותר אלימה מהמשנה. דאפילו אחד בניסן בשמיטה דלא שכיחין שדמופי. דלקה למימר שמה יחרו וכתבו. דלומר אלה שטרי. הרי במקרה של הברייתא יש תופעה מוזרה עד למאוד. איזה בן אדם מעוניין לאחר את השטר שלו בשמיטה? הרי ככל שמתאחר הזמן בשמיטה, הסיכויים שלו לראות את החוב יותר רחוקים. אז היה מקום לטעות ולחשוב שעל כזה מקרה ודאי שהוא לא נאמן. אפילו אחי כמאן דשביעית שצופה משמטת מכשירינן. מסיימת הגמרא ואומרת, אם ככה אבל מכל מקום קשיא, בסדר, אז הבנתי למה העדפת להקשות מברייתא ולא ממשנה. אבל השאלה במקומה עומדת. המשנה שלנו אומרת באינן דרישה וחקירה, הברייתא והמשנה שמצטטת הגמרא סוברת לא באינן דרישה וחקירה. אומרת הגמרא, מכל מקום קשיא, דהיינו שאלת הגמרא היא, איך ייתכן לבוא ולומר מחד גיסא אצלנו במשנה שלומדים מדיני נפשות, שבדיני נפשות נאמר ודרשת וחקרת ושאלת היטב, ואומר שאם יש לנו איזשהו נדנות של ספק אנחנו מזכים את החייב, אנחנו מצילים אותו ממיטה. ובאותו אופן לגבי דיני ממונות, כשיש לנו מצב המסופק, אז אנחנו מתרצים את הספק, אפילו שאנחנו בכלל לא יודעים אם זה נכון או לא נכון, אולי זה שטר מאוחר, ועל סמך האולי הזה אנחנו מכשירים את השטר. זה ההפך בדיוק מהדרישה והחקירה. עונה הגמרא, סימן, חטא רשפי שין, זה אותם ארבע תירוצים שראשי מימרות של האנשים, אמר רב חנינה, נזהרנו, דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה, שנאמר משפט אחד יהיה לכם, כמו שאמרנו במשנה. ומה טעם אמרו דיני ממונות לו בעינן דרישה וחקירה? למה עליבא דרבנן לא עושים דרישה וחקירה? כדי שלא תנעל דלת בפני לווים. כי אם אדם ילווה כסף וידע שאם אחרי זה עלוי ויבוא ויתכחש, אז לא מספיק שהוא יביא עדים, אלא יעשו להם דרישה וחקירה, וסביר להניח שיצליחו לבלבל ולהפיל אותם, ואז הוא מפסיד את כספו. בחיי גבל אנחנו באים ואומרים, אדם לא ירצה לתת הלוואה, אז ממילא מדאורייתא צריך דרישה וחקירה, ורבנן ויתרו על זה. שואלת הגמרא, אלא מעתה טעו לא ישלמו? אם ככה בידין שטועים שיהיו פטורים מלשלם, כי יגידו הבידין, אם היינו עושים דרישה וחקירה כמו שצריך לא היינו טועים, ורק בגלל שלא דרשנו וחקרנו היטב לכן אנחנו טועים. מה? אז מה? אם היו דורשים יותר לא היו מגיעים לזה, לא היו מגיעים למצב הזה. עונה הגמרא, כל שכן שתנעול דלת בפני לווים. עונה הגמרא, כל שכן שתנעול דלת בפני לווים, זאת אומרת, אם אדם ייתן הלוואה וידע שאם הדיין טועה הוא פטור מלשלם, אז ודאי שהוא לא ירצה לתת הלוואה. ולכן אנחנו באים ואומרים ככה, המשנה שלנו שאומרת בעינן דרישה וחקירה, המשנה היא דאורייתא. הברייתא והמשנה בגמרא שמבואר בהם שאנחנו מתרסים על הספק ולא צריכים דרישה וחקירה, זה תקנה דרבנן שלא תנעול דלת בפני לווים. רבא אמר, רבא אמר, מתניתין דהכה בדיני כנסות ואידך בהודעות והלוואות. בא רבא ואומר, המשנה שלנו מדברת על דיני כנסות, ובדיני כנסות לא שייך שמא תנעול דלת בפני לווים. גם המשנה מדברת אחר התקנה, גם המשנה מכירה את הדין שלא תנעול, אבל בכנס זה לא שייך. לעומת הברייתא והמשנה שהבאנו בגמרא, שם מדובר בידי הודעה, שאומרים בפנינו הודעה או שאומרים בפנינו הלווה, וכדי שלא תנעול דלת בפני לווים לא צריך דרישה וחקירה. תירוץ שלישי, רב פאפה אמר, אידי ואידי בהודעה והלוואה, גם במשנה וגם הברייתא ובמשנה בגמרא מדובר אכן בהודעות והלוואות, ואכן יש תקנה דרבנן שלא תנעול דלת בפני לווים, כאן בדין מרומה, כאן בדין שאינו מרומה. אם הדיין מריח ומרגיש שזה שעומד כנגדו מנסה לרמות, הוא מרגיש שהעסק פה לא אמיתי, על זה נאמר דרישה וחקירה, משפט אחד יהיה לכם. מה קורה אבל באופן כזה שהדיין לא רואה פה רמאי? אם הדיין לא רואה רמאי, אז הוא לא צריך לדרוש ולחקור כדי שלא תנעול. זאת אומרת, כפי שאומר תופות למעלה, כאן בדין מרומה, לא שיודעים בו שהוא מרומה, דין כן אין לדונו כלל, אלא הדיין מרגיש, מריח שהדברים אינם אמת. איפה מצאנו את זה? אומרת הגמרא, כדרש לקיש. דרש לקיש רמי, לרש לקיש היה קושייה, סתירה בפסוקים. כתיב בצדק תשפוט עמיתך, וכתיב צדק צדק תרדוף. אם אני אומר צדק צדק, זה אומר שאני צריך ללכת ולדקדק עד למאות. צדק צדק. אם אני אומר רק בצדק תשפוט, אז לא צריך כל כך בדיקה. צריך בדיקה או לא צריך? והתשובה, הכיצד? כאן בדין מרומה, אם הדיין מרגיש שהבעל דין שעומד כנגדו הוא רמאי, אין לו הוכחה, העדים עדים עדים כשרים, השטר הוא שטר כשר, אני לא יכול להוכיח. אומרת התורה, צדק, צדק תרדוף. אפילו שאתה על פניו יכול להתחבא מאחורי הצדק, אתה יכול להגיד, יש לי שטר, יש לי עדים, נו, מה אני יכול לעשות? צדק תרדוף. אתה צריך לרדוף אחר האמת, ולכן אתה תדרוש ותחקור ותעשה מה שאפשר כדי להוכיח. אם אתה רואה שיש לך דין נורמלי, בכזה מקרה בדין שאינו מרומה, בצדק תשפוט עמיתך. אז יש כללים, שם אני לא צריך דרישה וחקירה. תירוץ רביעי, אומרת הגמרא, רבשי אמר, מתניתין כדשנינן. את המשנה אתה יכול להעמיד איך שאתה רוצה, יש לך כמה תירוצים טובים, או שהמשנה היא בדאורייתא, או שהמשנה שלנו מדברת במקרה של הודעות והלוואות, מול הכנסות, זאת אומרת, המשנה היא בכנסות ולא שמה, שמה לא שייך מילה דלת, או שהמשנה שלנו מדברת בדין מרומה. אבל מה שהבאת לי את השאלה מהפסוקים, קראי, אחד לדין ואחד לפשרה, זה לא סתירה. התורה אומרת, יש דין שצריך להתנהג בדין, ויש דין שצריך להתנהג בפשרה, דהיינו, כדתניא, צדק, צדק תרדוף, אחד לדין ואחד לפשרה. כיצד? שתי ספינות עוברות בנהר, ופגעו זה בזה. אם עוברות שתיהן, שתיהן טובות. אי אפשר ששתיהן תעבורנה. אם הם ירסו לעבור ביחד, שתיהן טובות. בזה אחר זה, שתיהן עוברות. על אותו משקל, וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון, עולים במעלה ההר, מגיעים למעלה, לקודקוד ההר, ופגעו זה בזה. אם עלו שניהם, אם ינסו לעבור ביחד, שניהם נופלים. בזה אחר זה, שניהם עולים. הכיצד הוא, אז מה עושים? הברוך. התשובה היא, תאונה ושאינה תאונה. אם ספינה אחת תאונה, אם גמל אחד טעון, ואחד שאינו תאונה, תדחה שאינה תאונה מפני תאונה. אם אחת קרובה למקום יעדה, ואחת שאינה קרובה, תדחה קרובה מפני שאינה קרובה, לה יש עוד מסע ארוך, תדחה שאינה הקרובה מפני שאינה קרובה. זה נקרא בצדק תשפוט, זה נאמר מצב של דין, ועל פי דין. מה קורה אבל היו שתיהם קרובות, שתיהם רחוקות? מה תעשה במקרה שהנתונים זהים? התל פשרה ביניהם, ומעלות שכר זו לזו. אז תעשה פשרה, וזה החלק השני. אם אפשר תקיים דין, ואם לא תעשה איזה פשרה, שאחד ממי יעבור ראשון, אז מי שרוצה לקדום שישלם לחברו את השווי של הדבר הזה, ובזה אתה מטיל פשרה ביניהם. אומרת הגמרא, יש לנו ברייתא נוספת, תנו רבנן, עוד דרך בהבנת הפסוק, צדק צדק תרדוף, הילך אחר בית דין יפה. יש לו לאדם לבקש את הבית דין המעולה שנמצא בסביבתו. כדוגמה, אחר רבי אלעזר ללוד, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבי יוחנן בן זכאי לברור חיל. אגב, אומרת הגמרא, אם אני כבר הזכרתי לך את המקום הזה שנקרא ברור חיל, מקובו של רבן יוחנן בן זכאי, אז הייתי רוצה להזכיר לך על זה איזה נידון. תנה, למדנו על זה בברייתא. כל רי חיים בבורני, כאשר במקום ששמו בורני שומעים את כל הרי חיים שבוע בן שבוע בן, זה בא לרמז על ברית מילה. העיקרון זה היה בזמן גזרות השמד, כאשר המלכות גזרה שהאנשים לא יבואו ויעשו ברית מילה, אז אי אפשר לבשר שיש ברית. מה היו עושים? כיוון שצריך לצורך רפואת הילד לשחוק סממנים, אז כל בורניק ששומעים את כל הרחיים, סימן שיש כאן ברית מילה, כך לומד רעשי. תוסות אומר, כל רחיים בבורני, פירש הקרוטה שעה גזרות המלכות היה שגזרו שלא למול והיו רואים לו ציקול וקבעו סימן זה. וכן משמע בירושלמי דכתובות, גבי הגזרה שגזרו ביהודה, דכאמר, מה סימן היה כל מגרוז בבורני? משתה שם, משתה שם. משתה הכוונה לשמחת נישואים, להכנסת קלה. תוספות לכאורה לומד קצת שונה מדברי רש"י. בהמשך אומרת הגמרא, אור הנר בברור חיל, וזה הקשר אלינו, כשרואים נר דולק ביום בברור חיל, או נרות הרבה יותר מהרגיל בלילה, משתה שם, משתה שם, סימן שיש שם הכנסת קלה, שהמלכות גזרה, וזה היה סימן לדבר. לעומת התוספות שאומר אור הנר בברור חיל, מכאן נעדלו להדיק נר במילה, זאת אומרת שזה היה סימן לברית מילה. ולמה מדליקים נר בברית מילה? בגלל הדבר הזה. ומה שנהגו לפרוס המפה על פתח משום דמר, וראי, מינה גדול היה בירושלים, כל זמן שהמסע פרוסה, אז האורחים נכנסים, יודעים שיש שם מקום לאכול. עוד עניין בפני עצמו, יש שהביאו מכאן את המקור למה שמסתובבים בחופה עם הנרות, עם האבוקה, זה זכר לאותו מנהג. כיוון שהיו מדליקים את הנר וכך סימנו את הדבר, אז לכן הולכים עם אבוקה. יש עוד גמרא שדיברנו, אבל זה לא המקום עכשיו להיכנס לזה, הגמרא בבבא קמא בדף פ עמוד א, שמה למטה בתוספות, שתוספות דן על ישוע הבן, ששמה הנידונו על סעודת השלום זכר, על זה שהוא נמלט ממאי אמו, הפך נשבר ואנחנו נמלטנו, וקושיית הראשונים, למה באמת לא עושים את זה בבת. אומרת הגמרא, תנו רבנן, צדק, צדק. אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות. רק אנחנו באו רבנן ואמרו שלא תנעול דלת, אנחנו לא עושים את זה. תנו רבנן צדק צדק תרדוף אליך אחר חכמים לישיבה, תחפש את מקום הוועד אחר רבי אליעזר ללוט כמו שהבאנו, אחר רבן רבי יוחנן בן זכאי לברור חיים, אחר רבי יהושע לפקיעין, אחר רבן גמליאל ליבנה, אחר רבי עקיבא לבני ברק, אחר רבי מתיה לרומי, אחר רבי חנינא בן תרדון לסיכני, אחר רבי יופי לציפורי, אחר רבי יהודה בן בתירא לנציבין, אחר רבי יהושע לגולה, אבל הגויים מוחק את זה כיוון שאמרנו שאחר רבי יהושע לפקיעין, אלא אחר רבי חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה, ורש"י מביא שגולה הכוונה לפומפדיטה, שכשכתוב שם בזמן שהיו מעבירים את המסורות והייתה כל הגולה בוערת, הכוונה הייתה בפומפדיטה, שם זה היה מרכז הגולה. אחר רבי לבית שערים, אחר חכמים, סנהדרין גדולה, ללשכת הגזית. למדנו במשנה, דיני ממונות פותחים בין לזכות ובין לחובה. אבל בדיני נפשות פותחים בדווקא לזכות ולא לחובה. שואלת הגמרא, היכי אמרינן? כפי שמבאר רש"י במקום. אומר רש"י, בפתיחת זכות, כשקיבלו עדותן של עדים ודרשו וחכום וביאים לסל וליתן. הרי זה ברור שכשאתה מקבל את העד אתה לא יכול לפתוח בזכות. קודם נשמע מה יש לך לומר. אני שומע את העד הראשון כמו שדיברנו, דרשים וחוקרים. מקבל את העד השני, אז קטן ממנו, דורש וחוקר. עכשיו רוצים להתיישב על זה. כשרוצים להתיישב צריך לפתוח בזכות מול העדים. איך אני פותח בזכות? זה הייתה שאלת הגמרא. היכי אמרינן? אמר רב יהודה, הכי אמרינן לו. אומר רב יהודה, מה הדרך, איך פותחים בזכות? מיימר כדי אמריתו. בא בן אדם למסור עדות, יושבים שם הדיינים נשואי פנים, זקנים לבנים, חמורי סבר, ואומרים לו, תגיד לי, מי אומר בכלל שכל הסיפור שלכם אמיתי? אולי אתם שניכם בסך הכל זמנתם פה, נדבר על 23 דיינים, 26 שיניים, מסתכלים עליהם ואומרים, אולי בכלל אתם תכננתם פה איזה תרגיל כדי להוריד את הבן אדם הזה, וכל הסיפור שלכם לא היה ולא נברא, לנו יש תחושה שאתם רמאים גדולים אתם. אומרת הגמרא, אמר לאולה והחסמינן לאו, בן אדם ששומע כזה דבר, כל גדולי הדור יושבים לו שם, כל הרבני העיר, והוא שומע שכשהוא מתחיל למסור את העדות, אומרים לו, שמענה, יש לנו תחושה שהחלטת פה לרצוח מישהו. הוא מקפל רגליים ובורח. מה אני צריך, מה לי ולצרה הזאת? לא עדות ולא שונה. אתם צודקים, שלום, כל טוב. אומרת הגמרא, ולכסמו, נו מה רע? שיברח משם. מלותניה רבי שמעון בן אליעזר אומר, מסיעין את העדים ממקום למקום כדי שתתערב דעתן ויחזרו בהם. כשבאים לדון דיני נפשות, אומרים לעדים, טוב, בואו לחדר 36, שם נקבל אתכם. הם באים לחדר 36, מחכים שם בהמתנה, אחרי רבע שעה יוצא מישהו, לא פה ב-43, לא פה בקומה תחתונה, לא בבניין הבא, לא בבניין הזה, עד שהוא יוצא מוטה, שיוצא מוטה שאומר, אני חושב שעדיף לי לחזור לעבודה, לא ראיתי, לא ידעתי, לא שמעתי. אז הנה אנחנו רואים שכן מתישים את זה, כן מתישים. אומרת הגמרא, מדמי, אתה ממילא קמתו. שמה מה מדובר שעדיין לא היה עדות? כל זמן שאין עדות, הבן אדם בחזקת כשרות. כל זמן שאין עדות, שגם לא יהיה עדות, זה לא מטריד אותי. אבל הכה, כבר קיבלתי עדות. והתורה אומרת, וביארת הרע בקרבך. כדחינן לו בידיים, אני יכול עכשיו לקחת את האדם שקיבלתי עליו עדות, ואני יודע שהוא אדם בעייתי, ולהגיד שילך הביתה? בלתי אפשרי. אלא אמרו לאחי אמרינן לו, יש לך עדים להזימם? פונים אל הבעל דין, תגיד לי, מה אתה אומר על מה שהם אומרים? אולי יש לך איזה עדים שיגידו אימנו הייתם במקום פלוני ובמקום להרוג אותך נהרוג אותם? אמר לרבא, וכי פותחים בזכותו של זה שהיא חובתו של זה? זה הדרך? כדי לפתוח בזכותו של זה, כדי לעשות לו קצת טוב על הלב, אז אתה מספר לו איך להרוג את השני? אומרת הגמרא, ומי הווה חובתו ולא חובתו? ואתנן, אין עדים זוממים לרגים עד שיגמר הדין. זאת אומרת, רק אחרי גמר דין, לפני ביצוע הדין, אז יש את פרשת עדים זוממים. פה הרי עדיין עוד לא נגמר הדין, עוד לא נפנו ונפנו. אומרת הגמרא, הכי אמינא, לא, זו הכוונה. אילו שתיק, זה בכלל לא פרשת זוממים. אילו שתיק, היי, הרי עכשיו אחרי שנתת לו את העצה להזים אותם, עלול, מה? עוד לא עבר על איסור להזנות, לא? לאף שם במייסר. אומרת הגמרא, הכי אמינה, זה הייתה הכוונה. אילו שתיק היי, אם הבן אדם הזה היה שומע את הרעיון שלנו להזים אותם, ושותק, עד מגמר דיני, ומה הייתי עדים ומאיזים לו, הבל חובתו של זה. איך אתה יכול לפתוח בזכותו של זה, כאשר אתה מלמד אותו לעשות לחובתו של זה? לא זה הכוונה פותים בזכות, אלא חוזרת הגמרא ואומרת, אמר רבא, מה זה נקרא פותחים בזכותו? אמרינה לי, יש לך עדים להכחישן? ורגע שיש הכחשה, אז ממילא העדים האלה לא יכולים לפגוע בו. אבל זה גם לא פוגע בעדים, זה לא מזים אותם. זה נקרא פותחים בזכות. רב כהנא אמר, מדבריכם מזדקה פלוני. אתה יודע מה זה פותחים בזכות? אומרים הדיינים לעדים, תשמעו, שמענו את הדברים, אבל הרושם שמתקבל מהדברים שלכם שהוא יצא זכאי. אביי ורבא דאמרי תרוויו, אמרי לי, אם לא קטלת לא תחדל. אנחנו בכלל לא מדברים על העדים, אנחנו פונים אל הבעל דין, תדע דבר אחד, אם לא עשית תהיה רגוע, ודרשת וחקרת, אנחנו נברר את הדברים. אם זה אמת יש לך בעיה, אבל אם לא עשית אין לך מה לדאוג. זה נקרא פותחים לזכות. רב אשי אמר, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו. ככה פותחים את הדיון. אם מישהו יודע זכות לאדם, שיבוא וילמד עליו זכות, וזה נקרא פותחים לו בזכותו. תניה סבתי דאביי ורבא, וכך מצאנו בברייתא, כמו מה שאביי ורבא אמרה, שבעצם אנחנו מעודדים את הבעל דין ואומרים לו, אם לא עשית אל תדאג. רבי אומר, אם לא שכב איש אותך ואם לא סתי תומה תחת אישך, מכאן שפותחים בדיני נפשות תחילה לזכות. איך אנחנו נקשים לאותה אישה סוטה? קודם כל אומרים לה, אם לא, אם לא אין לך מה לדאוג, היא נקי, ואז כיסתית, אז מתחיל הפרשה. זה נקרא פותחים בזכות, וזה בעצם מה שהבאי ורב אומרים, אם לא קטלת לא תדחל, אז אין לך מה לדאוג, אין לך מה לפחד, כיוון שאם לא, לא עשית לא יפגעו בך. למדנו עוד במשנה, דיני ממונות מחזירים בין לזכות בין לחובה. בדיני נפשות מחזירים לזכות אבל לא לחובה. שואלת הגמרא ורמינו, יש לי קושייה ממשנה שהוזכרה בדף ו', דן את הדין, מה קורה עם אותו דיין? דן את הדין, זיקה את החייב או חייב את הזכאי, תימא את הטהור, תיהר את הטמא. אנחנו בעזרת השם בסוף הסוגיה נסביר את זה רעיונית. כשמדברים הרי על זיקה את החייב, חייב את הזכאי, אנחנו יותר קל, מה זה תימא את הטהור? מה זה תימא את הטהור? ותופעות בעצמו כבר מאיר, כתוב מה שעשה עשוי וישלם מביתו. שואל תופעות, ואם תאמר תיהר את הטמא, מה עם מה שעשה עשוי? מה הוא עשה? אמר על טמא טהור, אבל הוא טמא, אז מה זה מה שעשה?
על טהור של טמא,
אני קורא עוד פעם את הברייתא. ורמינו, דן את הדין, זיקה את החייב או חייב את הזכאי, תימא את הטהור או תיהר את הטמא, מה שעשה עשוי הוא משלם מביתו. כשאני אומר שהוא לוקח דבר טמא ועושה דבר טהור ועושה אותו בטעות טמא, ואני אומר מה שעשה עשוי, זה השאלה, איך זה עובד? אבל אני מבין, כן, הוא אמר וזה נהיה תמה, אבל איך אפשר לקחת דבר תמה ולעשות אותו טהור ושזה יהיה טהור כי הוא טעה? עוד שואל תוסות, ועוד, אם מה שעשה עשוי, המים משלם, דאקתי לא מיתוק מדיר ון עם פירותיו הזה בסוף, על מה הוא ישלם? מה הוא עשה פה רע? מה שעשה עשוי, הכל טוב, אז מה הבעיה? למה? הכל טוב, מה שעשה עשוי זה טהור, אבל זה עכשיו טהור, מה שעשה עשוי. הרי זה טהור לפי הבנתנו עד מסגנת הגמרא. אבל בבאמת כאילו אני מחשיב את זה כטהור, איפה הבעיה? ויש לומר, דהשת סביר עלי כשירוון בלבית. רק החידוש במסקנה הוא לסוף סביר עלי כשירוון חכם, והשת, מה שעשה עשוי, שירוון ברוב פירותיו תאורים ואז בבטל ברוב וזה עשוי. זה באמת היה תמה. אבל היום זה מעורב ברוב טהור. ומכיוון שזה מעורב באור טהור, אז זה הופך להיות טהור, כי זה בטל ברוב. וישלם מביתו, מה שאמרנו לגבי הדיין, זה במקרה שזה היה במיעוט. אז אם זה היה במיעוט, אז הוא קלקל לו את הכל. אז זה נאמר וישלם, ועוד יבואר בהמשך. לענייננו אנו. אומרת הגמרא, מה שעשה עשוי. במשנה כתוב, אם הדיין טעה, חוזר. אם הדיין טעה, חוזר. בין לזכות, בין לחובה. וכאן כתוב לנו מה שעשה עשוי. אמר רב יוסף לא קשיא, כאן במומחה, כאן בשאינו מומחה. מומחה, על זה נאמר לנו במשנה, חוזר. שאינו מומחה, על זה נאמר לנו בדלת הדין, מה שעשה עשוי, וישלם מביתו. מה הרעיון? כשיש אדם מומחה, והמומחה אומר משהו, אז אם מומחה לא מתווכחים. אז אם המומחה אמר, אז הוא אמר. ואם עכשיו הוא טעה, אז אני תולה את זה מזלו גרם, ואני פותר אותו, כי זה הרי הדין, שאחד שקיבל סמיכת חמים, פתור מלשלם כפי שדובר. אבל אם מדובר בשאינו מומחה, מה קורה? למה הוא חוזר? כיוון שהוא טעה, הוא בא ואומר לנו, טעיתי. הוא עצמו אומר טעיתי. אבל בשאינו מומחה, אומר לו הבעל דין, תגיד לי, מי אומר שמה שאתה אומר עכשיו זה הנכון? אולי מה שאמרת בהתחלה זה נכון? הרי גם בהתחלה הבנת אחרת, ועכשיו אתה מבין אחרת, ואתה לא מומחה. אם אתה לא מומחה, אז אני סומך על מה שאמרת בהתחלה, לא על מה שאמרת בסוף. ולכן הוא לא יקבל את הדין, לכן מה שעשה עשוי וישלם מביתו. אומרת הגמרא, ובמומחה מחזירים? וכי במומחה מחזירים את הדין בכלל? והקטן אם הוא היה מומחה לבית דין פטור מלשלם. הרי הדין הוא שאם הוא היה מומחה לבית דין, אז הוא פטור מלשלם. מה הפירוש פטור מלשלם? זאת אומרת שלא מחזירים את הדין, אלא מה שעשה עשוי. רק הוא לא משלם. אמר רב נחמן, כאן שיש גדול לבנו בחוכמה ובמניין, לפי שיטת רש"י, אז הוא מחזיר. כאן שאין גדול למנו בחוכמה ובמניין, אז אנחנו לא מחזירים אלא מה שעשה עשוי, אבל מכיוון שהוא לא מקבל, אז לכן באנו ואמרנו את הדין הזה שישלם. רב ששת אמר, דרך נוספת בהבנת הדבר. כאן שטעה בדבר משנה, אני אמרתי שיטת רש"י, כי רש"י ככה לומד, יש גדול למנו, אותו גדול מחזיר דבריו של זה, ויש בו כוח לבטל. אין גדול ממנו, לא צייט לבעל דין להדור העובדה. ואפילו זה אומר, תהיתי לאו כל כמיני. צריך לדעת שיש בזה עוד שיטות בראשונים, יש פה הרחבה רבה מאוד בראשונים, אבל אין באפשרותנו אלא להעיר, שצריך לדעת שיש פה רן, ויש פה ראש, ויש פה ריף, וכל אחד יש לו מהלך משלו בהבנת הדברים. רב ששת אמר, כאן שטעה בדבר משנה. מה שאמרנו את הדין במשנה, שחוזר, מדובר באופן של טעה בדבר משנה. וטועה בדבר משנה בדבר מפורש, חוזר. כאן, מה שאמרנו, מה שעשה עשוי וישלם מביתו, שטעה בשיקול הדעת. מדובר שהוא טעה בשיקול הדעת שלו, שהגמרא מיד תסביר מה זה. דאמר רב ששת אמר רב אסי, טעה בדבר משנה, חוזר, טעה בשיקול הדעת, אינו חוזר. אמר לרבינה לרב אשי, אפילו טעה בדרב חייא ורבו אישיא, מה זה נקרא טעה בדבר משנה? רק במשנה מה שאסף לנו רבי אחר ניקוי, כי לרבי, כפי שכבר ביארנו פעם אחת, היה לו זמן המסוגל, וכיוון שהוא היה מסודר עם המלכות, הוא כינס את כל החכמים כולם, וישבו ובררו את כל הדינים, ורק אחרי שהוציאו את זה נפה אחר נפה, אז כתבו לנו את המשנה. ורבי במשנה, טעה בדבר משנה, אי ידיעה במשנה, זה חובר. כאן אני בא ואומר, לא היה מעולם דין. אין כזה דבר. אבל מה קורה בברייתות? בתוספתות? שזה כבר פחות מבורר? אמר לי, אם גם בזה אם הוא טעה, חובר. אפילו בדרב ושמואל, האם גם בדברים כאלה שזה לא משנה ולא תוספתה, אלא זה מימרות שבאו ואמרו מסברה המוראים. אמר לי, נפיל, שאל אותו, אפילו בדידי ודידך, גם בדברים שלנו, רבינה ורב אשי, אמר לאטו ענן קטלקניה באגמה ענן, מה אנחנו קוטלי קנים? אם אני אומר לך שאם הוא טועה בדברים כאלה של האחרונים, אז זה כולל גם אותנו. לפני שאנחנו מסבירים היחידה מבשיקול הדעת, הרי קשה מאוד להבין את המילים של הגמרא. וכבר עמד על זה הרן במקום, אומר הרן, ואם תאמר, ואף אגב דלאף קטלקניה, ומכל מקום אפשר ששאר המוראים יחלקו עליהם. ואם כן, למה יהיה תואב את דבריהם, תואב את דבר משנה. עם כל הכבוד והרכה, אתה אומר ככה, יש אמרה שאומר אחרת. ויש לומר, דאחי כאמרינן שהתואב את דברי המוראים שלו שמע את דבריהם, שאם שמע אותם שאמרו כך וכך, לא היה עושה המעשה הזה. הרי זה כתואב את דבר משנה וחוזר. שאם שמע משנה, לא היה עושה כן. אז איזה טועה בדברי המוראים, שאם הייתי שומע לא הייתי מתנהג ככה. הפלא הגדול מוסיף הר"ן ואומר, לפיכך נראה, צדי לדבו, לפיכך נראה שהטועה בדברי הגאונים ז"ל, שאחר חתימת התלמוד, אף על פי שביד החכמים האחרונים לחלוק על דבריהם לעשות מעשה כנגד הוראתם, מכל מקום אם תא חכם אחד אחרון בדברי הגאונים ז"ל, שלא שמע דבריהם בעניין שאם שמע מה שאמרו הגאונים ז"ל לא היה עושה זה הדין, הרי זה כתועה בדבר משנה וחוזר דלוקת לקניה באן מלינו. אומרת הגמרא, היחידה משיקול הדעת, מה זה הגדרה של טועה בשיקול הדעת? אמר הפאפה כגון תרי תנא יותר מוראי, דפליגי הדדה ולא יתמריך את הלא כמר ולא כמר, יש לנו מחלוקת ולא הוברר לנו להלכה כשיטת מי, ואיקרי ועבד כחד מיני, ובמקרה הדיין הזה פסק כמו אחד מן הצדדים, אבל בסוג ידשמייטר רוב הדיינים, רוב בתי המדרש, אז להיקיד, הולכים כמו הצד השני, היינו שיקול הדעת. אומרת, אז זה הגמרא הייתי ורב אמנונה לרב ששת, מעשה בפרה, יש משנה בבחורות, שנתלה האם שלה, הרחם שלה ניטל, והחילה רבי טרפון לכלבים, הוא אמר שזה טרפה אל הסיכוי לחיות 12 חודש. הוא בא מעשה לפני חכמים ביבנה והתראו, למה? שאמר טורדוס הרופא, אין פרה וחזירה יוצאת מאלכסנדריה של מצרים, שם היה הזן המשובח של הפרות ושל החזירות, וכדי שלא יתרבה בעולם במקום אחר, אלא אם כן חותכים האם שלה כדי שלא תלד. אז הנה אני רואה שיכולה לחיות יותר מ-12 חודש גם בלי האם שלה. זאת אומרת שהיא לא טרפה. אמר רבי טרפון, הלכה חמורך טרפון. אומר רבי טרפון לעצמו, הלך העסק, נצטרך למכור עכשיו את החמור כדי לשלם לו פרה. אמר לו רבי עקיבא, פטור אתה. שכל המומחה לרבים פטור מלשלם, או יש פה גרסה מומחה לביינים, הרי אתה סמוך, ומי שקיבל סמיכה פטור מלשלם. שואלת הגמרא, ואם איתה, אם כן עם דברי רב ששת, שרק טועה בדבר משנה עליו נאמר חוזר, אבל טועה בשיקול הדעת לא אומרים חוזר, למה לי טועה בדבר משנה אתה וטועה בדבר משנה חוזר, למה הוא לא אמר לו, מה אתה מוטרד רבי טרפון? טעית בדבר משנה, אז אתה חוזר ממה שאמרת. כמובן שהגמרא מיד תשאל, מה זה טעית? אבל כבר אין חבור, הלך הפרה, כבר החילו את זה לכלבים. אבל שאלת הגמרא הייתה, אם טועה בדבר משנה חוזר, אז מה הלחץ שלו? עונה הגמרא, אכן כן, חדה ועוד כמה. חדה, אתה טועה בדבר משנה אתה וטועה בדבר משנה חוזר. ועוד, אינמי בשיקול הדעת, היית מומחה לרבים אתה. וכל מומחה לרבים פטור מלשלם, מה אתה בלחץ? הרי אתה מומחה לרבים, אז גם אם טעית בשיקול הדעת, זה לא המקרה. אבל גם אם זה היה המקרה, היית פטור מלשלם. אמר רב נחמן בר יצחק לרבה, מהי כמות דברי רב אמנונה לרב ששת מפרה? פרה הרי אכילה לכלבים ולייתא דתהדר, מה השאלה? אתה בא ואתה תוקף אותו, למה לא אמרת טועה בדבר משנה? על מה אתה מדבר איתי בכלל? אם היה קיים בפנינו הפרה, אתה יכול להגיד חוזר. אבל האכילו את זה כבר לכלבים, איזה חוזר יש לך? החיקה אמר להם את הרצת הגמרא, היא אמרת בשלמה תואב את דבר משנה אינו חוזר, על מקם דין, הזאת אומרת שמשהו פסק נמצא ונשאר הדין במקומו, היינו דקמה פריד רבי טרפון, זה היה הלחץ של רבי טרפון. אומר רבי טרפון, הלך החמור, וכאמר לאיו, וזה בא רבי עקיבא ואומר לו, מומחה לבידין אתה, ומכיוון שאתה מומחה לבידין פטור מלשלם. אלא היא אמרת אתה בדבר משנה חוזר, למה לי היה צריך לומר לו רבי עקיבא, כיוון דילו הב יפרה, דין אחלף דינה ולא כלום עבדת, השתנה מלא כלום עבדת. דהיינו היה צריך לטעון לו רבי עקיבא ככה, הרי טועה בדבר משנה פירושו שלו, מה זה חוזר? זה אומר מעולם לא דנת, מה זה חוזר? לא היה דין. אז אם לא היה דין, הרי לא אתה רבי טרפון הלכת ונתת את זה לכלבים, הוא הלך ונתן לכלבים, זה בעיה שלו. אז נכון שאולי בדין הזה גרמה יש פה מקום לבוא ולעורר שאלות, אבל גרמי זה לא, נזק בידיים זה לא, אז מה אתה בלחץ? למה אמר הלך הרבורך? זאת אומרת, הוא דן איתו על ההווה אמינה של הדברים. אבל אנחנו באים ואומרים שאני, זה הגישה שלי, ועדיין אני יכול הרי לחזור בי, זאת אומרת יכול מחר לקום ולומר טעיתי, והטעות שלי מחזירה את המצב לקדמותו. אז הטענה שלנו הייתה שעד כמה שטועה בדבר משנה לו יצויר, ובאמת הייתי אומר שטועה בדבר משנה פטור, אז הוא לא היה צריך בכלל להתחיל לפחד. זה היה הטענה שלו. אומרת הגמרא, אומר רש"י, לאו כלום עבדת, לאו כלום עבדת, דהי הוא דאפסידה נפשי, שהיא שליחה לכלבים, ולא אתה הפסדת לימידי, במאי דפסקת לי שם טרפות, דהי בית למהדר אדרת. הרי אם היית רוצה לחזור, אתה יכול לחזור. זה שהוא רץ ועשה מעשה, מה זה מאשים אותך? אתה מצדך הרי יכול לחזור. כן, שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, אבל זה כבר בדיני גרמה, זה לא מעיקר הדין. אנחנו עכשיו דנים מבחינת הדין. מבחינת הדין, זה שהוא הלך ומסר לכלבים, זה לא מחייב אותי עדיין. זה היה הקושייה שהוא עמד מאחוריה. למעשה אני חייב לעצר פה, אבל רב חיסדא אמר, רב חיסדא בא בעצם וחוזר לשאלת האם, הוא בא לתרץ את השאלה הראשונה. מצד אחד אנחנו באים ואומרים, בדיני ממונות מחבירים לזכות ולחובה, ופה אמרנו מה שעשה אפילו ישלם מביתו, ורב חיסדא יזסס את הדין שלו, כאן שנטל ונתן ביד, כאן שלא נטל ונתן ביד.